צהריים טובים. אני לא מומחה בזוהר, למרות השם שלי, אבל מה לעשות שככה זה יצא. אז אני, אנחנו נהיה חלוקת החימום של המרצה שבוע הבא, ופשוט השבוע הבא יהיה דברים כזו יותר ממוח הציפור, ומתוך איזושהי קונספציה זוהר, כזו כזאת או אחרת, שבשבוע הבא אולי, לא יודע מה. כן, החימום.
גם עושה שבוע הבא?
אנחנו לא יודעים מתי. אנחנו לא יודעים אם יש שבוע הבא, אני...
חלק מהניסטר.
כן, בדיוק. הכל,
הכל. מתקיים בשבוע הבא.
כן, אז זהו. אבל בטעם אנחנו לומדים, לומדים תורה דברים, תראו, יפים, יפים מאוד, מרתקים מאוד. אז נפלה בחלקי הזכות לתת את ההקדמה שתהיה מאוד מאוד קצרה, על איזה תקופה אנחנו בכלל מדברים. אז אני אומר לכם דברים שאני מקווה שמאוד אתם יודעים אותם. אם לא, אתם לא יודעתם אותם, אז אתם יכולים לומר שסתמתי לכם איזשהו בור בעסקה. המסורת היהודית מייחסת את ספר הזוהר לרשב"י. זאת אומרת, היא מתארכת אותו לדור, משהו כמו הדור החמישי של התנאים, הדור שני דורות אחרי החורבן. וכמובן שברגע שהתחילו לחשוב באופן ביקורתי, וזה קרה כבר במאה ה-18 בתחילתה, הבינו שזה מכמה וכמה 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 בחינות, זה לא מסתדר, ואני אפילו לא ארחיב בכל הבחינות האלה. הארמית היא לא אותה ארמית, הקשרים, נזכרים פה דמויות שאנחנו לא מכירים אותן מחדל, למה לא... למה הספר הזה נזכר לראשונה בתקופת הרמב"ן, אלף 200 ו...
גם
במאה
ה-13
זה לא ה-18. לא, זה שוב, זה ממש, אני לא רוצה לחלוט את זמנו של משיח בזוטות שכאלה. זאת אומרת, אני אומר את זה לא משהו להשתעשע, כי ההקשר הוא חשוב. אז, ומהמאה ה-19 שהתחיל החקר הפילולוגי של... של מקורות יהודיים בכלל, מקורות קבליים בפרט, אז התקבלה הדעה שהזוהר נכתב פחות או יותר במאה ה-13, ונטו לייחס אותו מסיבות כאלה ואחרות למקובל בשם רבי משה דילאון. עכשיו, המחקר היותר עכשווי, בערך מה-20 שנה האחרונות, 25 שנה האחרונות, אז הוא, העמדה שלו היא עמדה יותר מורכבת. והיא נובעת מהעובדה, היא נובעת משני דברים. היא נובעת א', שגם התזה השנייה, יש עליה את הקשיים שלה. זאת אומרת, יש הבדלים גדולים בין ספריו של רבי משה דילאון, שנכתבו תחת שמו, ובין ספר הזוהר שייחסו לו כאלה, אנשים כאלה ואחרים. וגם אחד הדברים יפים, שהיום אנשים מייחסים לעצמם ספרים שהם לא כותבים, פעם אנשים ייחסו לאחרים ספרים שהם בעצמם כתבו. כמה אנחנו משתנים. אז הספר הזה הוא ספר באמת שיש בו איכויות מדהימות ומפעימות, הוא באמת הפך להיות ספר ממש עם מעמד קנוני, וזה דבר מעניין בפני עצמו. נפסקו על פיו הלכות כאלה ואחרות. ואתה משווה את זה לכתביו של הראשון בשם הזה, אתה יכול לומר, הוא שמר את הדברים, הוא ענב מאוד, את הדברים הפחות טובים בפרסמת אחת, כמו הדברים היותר גדולים, לא יודע, זאת אומרת, שוב, אז הוא, אני לא מומחה מאוד בנושא, אבל גם מומחים בנושא מפקפקים, ופה עלו שלל הצעות אחרות, רבי משה, רבי ג'יקטיליה, יוסף ג'יקטיליה, שהוא באמת ספרו, ספרה מספרים עם השראה, או רבי אברהם אבולעפיה, שגם זה הסבר טענה מוקשת, כי הספרים שלו יש לו אופי אחר לגמרי. ועד תזה שבאמת יצאה ממעגלי תלמידיו של ליבס, שדיברה על איזשהו חוג. זה הסבר שמאוד שובה את הלב, כי מי שקורא את הזוהר, הוא מתאר איזה חבורת הקדישתא כזאת שהייתה סביב רשב"י, וזה באמת מסתדר יפה. אז זה נקודה אחת, זאת אומרת שהיא קשתה, שוב, משיקולים לא מסורתיים, משיקולים פילולוגי נקרא לזה ככה, על התזה הזאת. נקודה נוספת שחוקר, אולי גדול חוקרי הקבלה בזמן האחרון, אידל, טען, וזו נקודה שהיא אולי יותר חשובה לענייננו, הוא אמר, זה לא הגיוני שתפיסה שקוראה קבלה, שכל כולה בנויה על איזושהי מסורת, זה לא הגיוני שתפיסה כזאת יבוא מישהו וימציא את המסורת יש מאה. כזה אני שואל, סליחה, מה אתה מקשקש? חדשים לא שערו רובות אחרים. האמת היא שאתה יכול לראות ולבדוק שכל מיני, ודברים שבאמת נעשו בעקבותיו הרבה ונעשים בשנים האחרונות, אתה יכול לראות שהרבה מאוד מהמוטיבים בזוהר הם באמת מוטיבים שיש להם הדהוד קודם או במקובלים יותר מוקדמים או בבעלי המחשבה ועד רעיונות שבאמת מופיעים להם בחזל בכל מיני צורות. ומה שטוען, היה באמת איזושהי מסורת איזוטרית, אני רוצה להגיד לכם שזה מהאדם הראשון, שאתם יודעים שגם עליו יוחסים כל מיני ספרים, מאברהם אבינו, אבל מסורת בהחלט קדומה, שהיא קיבלה ביטויים מסוימים בספרות חב"ד, וכל מיני מפגשים תרבותיים, התפתחויות, רוחניות וכיוצא בזה, גרמו לאיזשהו סוג של איזו הפשלה או איזשהו אפיון מסוים שנתן יותר מאוחר בשלב מסוים אפשר את הביטוי, כמו שאמרתי, הקנוני שלהם בדמות איזשהו סוג של ספר, באמת מערכת סימבולית מאוד מאוד מפותחת, אבל זה לא אומר שזה לא יש מעין, זה יש מעין.
אפשר
להוסיף
את זה גם?
בבקשה, אפשר להוסיף הרבה, כן, יוסף.
לא, זה לגמרי קשור, אבל למרות שהייתי כבר שעברה, יש שם קטע שהוא גם מזכיר את הסגנון של הזוהר, אלא שאתה לוקח כל פסוקים, כאילו דורך אותם בצורה הזאת מגילית, והוא כותב את זה שאלה סוגות שמסרו לרבי שמעון את הרגע במערה. אנחנו מזכיר כאילו סימון דבר, וזה תקופה די ארוכה לפני שהדור התחיל את הכל.
לפני? אוקיי. אתה תורם תרומה למהלך הזה. עכשיו, בוא ניגע בנקודה, נשמע את כנס. טוב, אני לא מומחה לזה, אני מומחה בדיוק כמוכם. אולי הרמי של טיפה אותנו שהוא שפט, בואו נזדוק את זה עוד מעט. אבל מי שיעשה הדבר מאוד מפגר, אבל היום קל מאוד, יעשה חיפוש בפרויקט פשוט או משהו דומה, לפי המילה משיח ומשיח. קודם כל, הוא יקבל בסך הכל משהו כמו 350 תוצאות לא חופשת. זה אומר שזה מוטיב מתחיל. אני לא אומר לכם שלא תחפשו מילים אחרות, תקבלו יותר. אבל אין ספק שזה לא, שוב, תשבו את זה בתקופה הזאת שהגדרנו אותה, תקופת ראשוני ספרד, התפיסה הפילוסופית, ותראו ששם תחפשו ספר אור השם. אני לא זוכר אם זה 0 או 1, אבל זה הסדר גודל. אז ברור שיש פה איזשהו משהו. ויש לא מעט קטעים שהם מתחברים בדיוק לז'אנר שיוסף הפגיש אותנו איתו שבוע שעבר. ואני רגע לא אלגע את עצמנו בשאלה, לא מעניינת מי לקח ממנו, בסדר? זאת אומרת, בזמן הזה והזה יקרה הדבר הזה והזה, ויעברו 5 חודשים, ואז הוא מתגלה, ואז הוא מתכסה, ו... שוב, לא הבנתי לכם את הדברים האלה פה, אבל אני מקווה שאתם תעיינו בזה. זאת אומרת, יש שם איזושהי תפיסה, שאפשר לקרוא לתפיסה האקטואלית של משיחיות, שאומרת זה יבוא בזמן הזה והזה ובצורה הזו והזו. זה דבר שקיים, ובמובן הזה, ופה אני רוצה לתת את הטיעון המרכזי שלי, אוקיי? ואני לא יודע מה יגידו לזה המומחים פעם הבאה, אבל לפחות אני יכול לנטל את זה שאני לא פה, אז אני יכול להתפרע. אוקיי? ואני חושב ש... ואני מוכיח את זה עוד שנייה, שספר הזוהר הוא לא מדבר, הוא לא רק מדבר על משיחיות, הוא תוצאה של אותה אווירה שראינו אותה בשבוע שעבר. אווירה משיחית באזור ספרד, שכמובן לא מתחילה מפה, וברגע חיבור של איזושהי יצירתיות גדולה ברוח האומה, אנחנו רוצים עם המתח הזה, זה הוליד איזושהי תפיסה שאומרת זה הזמן לגלות את הסוד. זה הזמן לומר דברים שכאילו היו בבוידם, היו באיזשהו מחסד, לא היו ראויים לגילוי, כמו נראה ידועה שאנחנו נראה זאת אומרת, הפירוש שלה, חיליף פרשת פה, שביקש יעקב לגלות את הקצב בניו ונסתתמה ממנו. אז הנה, סוד, סתימה וגאולה, או אי ביאת הגאולה, יש כאן דברים שקשורים אחד בשני, ועכשיו הזמן הגיע, ולכן זה גם הזמן לגלות את הסוד. זה מוטיף שאנחנו נראה אותו בעוד כל מיני גורמים מעניינים בהמשך. לכן, אני חושב שהזוהר לא מבטשו, הוא לא רק מתאר איזושהי סיטואציה, הוא מתאר איזשהו מתח, שמתוך המתח הזה התגובה היא לא תביא שכירי חרב מעשרת השבטים, אלא התגובה היא תגלה את הסוד. וככה אתה תגלה. כמובן שהמשימה שלנו, שגם כשאנחנו לא נפתור אותה היום, זה מה הקשר בין שני הדברים. אוקיי? אז עד כאן, הקדמתי הקצרה לדבר הזה לפי מיעוט השגתי בספר הזה. טוב, עכשיו נתחיל לקרוא. מי מרגיש שהוא קורא בקלות ויכול להסביר לנו את זה? שאתם מכבדים אותי. מה? מחובה. אוקיי, טוב. כמובן, אתם יודעים, הדברים פה ארוכים מאוד, ואני קטעתי אותם, ומקווה שעשיתי זה כמו צריך, כמו שאמרתי, אני לא מבין את זה. פתח ואמר כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך בכל עץ, או על הארץ. שנייה, אולי דווקא אני אתחיל בקטע אחר. אני אפילו עוד אקח סמי להשתקט הזה, לא ידעתי. לא, אוקיי, בסדר. אז בואו נתחיל בקטע השני. בסדר? זה פשוט אותו עמוד, פשוט למעלה, בסדר? נחזור לקטע הראשון, הוא חשוב מספיק. טוב, אליהו קום, אפתח עמי בפיקודים, דאמת הוא עוזר לי בכל סיטה, אתה עוזר לי בכל כיוון. די, עלייך אתמר בקדמית, עליך נאמר בעבר. פנחס בן עזר בן אהרון הכהן, ובן אהרון ודאי, אי הוא אח דילי. כמו בן את זה אח, אז גם... אח לצרה יהיו לה, פתח ואמר. קודש, מצווה, אתם יודעים, המצווה היא לא מתפרשת בצורה יחידית, בצורה רוחנית וסימבולית. קודדה, קודדה לדון בדיני סוטה. זה ראיה מאמנה, זה אחד החלקים בספר הזוהר, שהוא ראה במילה זה משה רבינו, והוא עוסק באמת להסביר בצורה רוחנית כל מיני מצוות, בטח פקוד הדה וכו' וכו', זה אופי של החלק הזה, לדון בדיני סוטה. אז הוא בכתיב, יעבור עליו רוח קנאה וקנאה. אתם מבינים למה הוא קורא לפנחס, לאליהו, הוא קנאי, למה הוא קורא לו לדון, לעזור לו בנושא של דיני סוטה. ודאי, רוח קנאה, מקרי סיטרין אשתקח. אחד בשקרה ואחד בקשות. טוב, אז אם אתם, מה שיש פה עכשיו, זה ביקורת המקרא. לא ביקורת המקרא, הצווי דינים של הרב ברויה. אחרי שאתם מכירים את הדבר הזה, בצורה מאוד מאוד ברורה, אנחנו רואים שבפרשת סוטה, חוברו להם יחדיו שתי פרשים. תענו אחרי זה בפרשה ותראו שיש שם, שוב, את המערכת המתחים המוכרת שלנו בין שתי פרשיות שחיברו אותם ביחד. כמובן, זה לא כמו שהתורמים החוקרים המטופשים, המחקרים, שזה עורך משועמם שאפילו לא שם לב מה הוא עושה, אלא בוודאי שיש פה כוונת מכוון לחבר פה איזשהו שתי בחינות. כן, אז יש לנו מקרה אחד של קנאה שהיא קנאה טובה, ויש מקרה שני של קנאה שהיא קנאה בעייתית. כבר חז"ל במסכת סוטה דורשים את הדבר הזה באיזשהו אופן, והפרשנים וכולי עד האחרון. גם ספר הזוהר יודעים להיות אנליטיים, צריך. אחד בשקרה ואחד בקשות, אחד בשקר אחד באש. בגין דע ברוח שקרה וקנאה את אשתו והיא לא נטמאה. ותנינה ותנינה השני, ועבר עליו וגונאיו את אשתו ונטמאה. כן, אז יש מקרה שהוא צודק, יש מקרה שהוא לא צודק, יש מקרה שהיא באמת נטמאה, יש מקרה שהיא לא נטמאה. וכי אית קושטה ברוח מסב? אז יש פה איזושהי הנחה מסוימת שכל הרוח הזאת, רוח הקינה, היא לא רוח טובה. זה רוח של קליפה, אז איך יש בזה צד טוב? אל, בברנש מסיטרה דאילן זה טוב ורע. שזה בעצם אנחנו שייכים לטוב ורע, שמונו טוב ורע. תמן, יצר הרע, שם יש יצר רע, נחש. בזיתנה, דאית ברנש, איתתה שפירה בכל עובדים טובים, אישה שהיא טובה, יפה אולי, בכל דברים טובים. דתמר בעש את חייל, פטרת בעלה. יצר רע, אית לקנאה. גם דשכחנה, דקני אדם, עד אלינטטי, עד אפטילה, וגרם למיטה. ולזמנין, שליט עליה בחובים ומסער. והי תבדת נבלה. יש פה אמירה מאוד מאוד חריפה ומאוד מאוד מעניינת. אוקיי? שאומרת שמה זה הרוח הקנאה הזאת? זה יצר הרע. זאת אומרת, לפעמים הבן אדם יש לו אישה ממש ממש טובה, ואז השטן מקטרג. אוקיי? ואז הוא... פה יש כל מיני אפשרויות, יכול להיות שהוא באמת גורם לו ליפול למשל, ומגרה בה איזשהו מישהו, אולי גורם לאדם לראות דברים שהם לא נכונים. בכל אופן, היצר רע פה, והשטן הוא יצא והשטן מתארח פה בעסק, והוא גורם פה לאיזשהו קלקול. כן, זאת אומרת, אז יכול להיות שהוא מעורר שוב את הקנאה, ויכול להיות שהוא מפתה אותה, כי יכול להיות שהוא אפילו מטמא אותה, שזה בחובים הוא מסעב לה. והיית תבד נבלה, עושה פה משהו באמת מנובה. אישה טובה, שכל מעשי הטובים, פתאום הופכת להיות אישה אותה, ואולי אפילו גרוע. ועצר הרע, מסדר די ימינה, דילי, דרגת ישמעאל, יקרי נחש. ומסיטרה די שמאלה, דרגת די עשר, סמאל, יקרי כלב. כן, ממן לגינו, ממונה לגינו, בצבח הב הב. הדכתיב, לנוקה שתי בנות, הב הב, זאת אומרת, היצר הרע של הימין זה לתת, יותר מדי, זה ישמעאל, זה החסד. והיצר הרע של השמאל, okay, שהוא נקרא כלב, שהוא רק רוצה לקבל. רק תובך הב הב, תן לי, תן לי. זה, שוב, יש פה הרבה דברים עמוקים, אבל לא ניגע בזה כרגע. ובראות הדלי, למי חמיש מתמסה, ובנור הדלי, גיהנום, ועבר עליו רוח קנאה, וקנאה תשתו בקשות, ונטמאה, ואין נטמר, ובת איש כהן, דם מיכאל, כי תחל לבנות ובי המחללת, באש תשרף, ותמן התוקדת ההיא זוהמה, והתלבנת איהי מיני ככסף, התלבן בנורה, והוא אופר את הזוהמה, היא תוקעת את הזית עפה, והתאבית, נאבדת. כן, זאת אומרת, ואז מה קורה? כן, שזה בדיוק איך אנחנו עושים את הטקס הזה של הסוטה. הטקס הסוטה, המטרה שלו, למרות שהוא לא נעים, ויש אולי דברים שמשפילים את האישה, אבל זה נועד לטפל, לתקן את הקטרוג הזה של היצרה. ובמובן הזה תראו איך פתאום כל הכהן שהוא הכנען הופך להיות דווקא זאת שביתו יתחל לבנות, לכן בעת תשרף, הכוונה שלא היא נשרפת ממש באש, הכוונה שהזוהמה הזאת שנוצרה היא צריכה להישרף באש, ואז הכל נהיה טוב. כגם נדע, עד פה זה הכל ההגדרה, כגם נדע בישראל, כדינון מחללים אורייתא דאורייתא. אתה שעושים עבירות. קודשא בריך יעול לאון בגלותא דבני עשיו ובני ישמעאל. אוקיי? אז אם אנחנו נמצאים בספרד, אתם יודעים שהיא עברה מיד ליד, פעם היהודים רובם היו תחת ידי המוסלמים, פחות ידי הנוצרים, אז זה בדיוק עשיו וישמעאל. תחות שעבודה דלהון, ודרגה הוא כלב ונחש. וידענו תמן, ובהון יתבררו ויתלבנו ויצורפו כצרוף הכסף וכבחון הזהב. עדו דכתיב, צרפתים, צרפת כסף, ועצים את הזהב, עד התקיים בהו, אינו כחתיהם כחתיהם כשנים, כשלג ילבין. ואילן עד הטוב ורע, בגיני תמם, ויורש הם עץ, ושתכו אל המים, ותקו המים, בגין דאבו ישראל, עם ערב רב. כולו אבו אילנה זה טוב ורע. ודע חצי יום הטוב בצד הימין, וחצי יום מה מסריד את השמאל. בזמן עד ערב רב הוא מחתים לו לישראל, הווה כאילו הווה כולון מספר דרה. ומה התהדרה כולו מלירן, ואז המים הפכות מרים, קראו עץ מר במים. תכתיב, תבואו מרת, אבל לא יוכלו לשלוט מים ממרה כי מרים אין. בואו, עובר ממי ההפרטה למים של מרה. ויש פה רעיון שהוא רעיון מאוד קצת הכי כזה, שאומר שכל הצרות שיש לה, כל הקליטולים שיש ביהודים, בעם ישראל, זה בעצם מגיע מהערב רב. די בדומה למה שראינו מקודם, שלמה האישה הזאת חוטאת, שהיא הרי צדיקה? יצר רע. אז כמו שיש יצר רע באדם, ככה יש את היצר הרע בעולם, וזה הבחינה של הערב רב. והי עץ מר, שהוא זרק למים, יהיו כגרנה דניסיון עד הסוטה. היא סתה, תחת בעלה, מה יש כאן את הדרומרירים, ובהון ותחתה בקנה ואחרי הערכה. והיא לא סתת, מכתיב ונקטר ונזרע זרע, ווליד הבר, ווליד בן, ופחה ונדקו המים, כגרנה דה יתאבד לנשאה לו מישראל בפוקנה בטרית. ככה יהיה לעתיד לבוא, יהיה לעם ישראל ניסיון, בגאולה השנייה. אז הכתיב, התבררו והתלבנו והצרפו רבים, דינו מסיטרה לטוב וקמים מניסיונה, הרשיעו רשעים, אינו מסיטרה דרה. אוקיי, אז מה זה מזכיר לנו עד כאן? יש לנו גאולה שהיא בעצם מבחן, שהצדיקים מצליחים, אפילו פורחים, והרשעים נהרגים. מה זה מזכיר לנו מה שלמדנו עד עכשיו? כן, את האפוקליפטיקה, את הכתות, תפיסה כתות שאומרת שבני האור ובני החושך, בני האור ייהנו ובני החושך יאכלו קש, או יהיו לקש. כן. דרשו שאם יהיו מסיטרה דרד, כן, בהון ולאדמת ישראל לא יבואו וקטים. המשכילים יבינו מסיטרה דבינה, דהיו אילנה דחיי, בגינה ויתמר, והמשכילים לזירו כי זהו הרקיע, בהי חיבור הדילך. תהיו ספר הזוהר, מן זוהרה, מהזוהר של אמא הילה התשובה, באילה, באותם אנשים, לא צריך ניסיון. ובגינדה תדין ישראל, אם יתאם לטעום מילה דחיה, תהיו הספר הזוהר, יפקון בי מן גלותה ברחמת. כן, בהול, השם בדד אלכנו ואין אמו אלך. וואו, איזה תפנית בעלילה. נכון, מדהים. כל מה שאמרנו עכשיו, זה על סיטואציה של עץ הדעת, הוא טוב ורע. עץ הדעת, זאת ההלכה. Okay. היהודים הפשוטים שיעסקו בטוב ורע, טוב ההלכה, זה מאוד חשוב. זה אנשים שהם יצטרכו לעבור את הניסיון. מי שנמצא בתוך העולם הזה, שיש בו הלכה, יש בו רע. יש בו רע, תחיל לסוכפו את זה, ועשו את זה. פה אתה מפחד מזה, ופה אתה גוזר לזה, ופה זה גדול חלקלב, כמעט נכון, יש לצלב. ואנשים האלה, הליטווקס האלה, יעמדו בניסיון. אז כדאי מאוד שהם יהיו צדיקים. אבל אלה, כשהם ידבקו בעולם הקבלה, אלה שילמדו את הספר הזה, הם בכלל לא משם, הם מעץ החיים. שם אין מהירות בכלל. שם הקליפות, היצר הרע, הערב הרב, לא יכולים בכלל לגעת.
אבל מה הפער בעצם? מי שידבוק בטוב, גם אם הוא יגיד מודות של עץ הדעת, הוא יגיד טוב, זה לא משנה.
כי אתה יודע שלא כולם ידבקו בטוב.
אבל ברגע שאני מדבק ב...
ויצר רע פה עובד קשה, לפתות אותך, להכשיל אותך. אני לא עובד בכפך.
עץ החיים, הוא עוזר גם למי שדובק ברע?
כן. שוב, הוא לא. הוא כמובן, אני מניח שזה המטרה שזה יהיה כלל. ושוב, יש פה את המשכילים, שזה המקובלים. אבל הוא בגין דעתידים ישראל ממיתה, לטעום. אוקיי, כל היהודים האלה שיבואו ויקראו את הספר הזוהר בלי להבין במנחה למעריב. כל היהודים האלה, כמה יהודים שלומדים עכשיו את הדף הזה, אנחנו ניגע. שוב, זה לא מיסטיקה, זה לא הבטחות, יודעים, ככה ריקות. יש פה אמירה שעולם הקבלה הוא בעצם הוא עולם שהוא מעבר לטוב ולרע, הוא מעבר לבחינות האלה. אתה מדבק בבינה.
אבל זה, למה זה לא מיסטיקה אם אני לא מבין, אני לא מבין להבין? איך אני נדבק בבינה ולקרוא זוהר בלי להבין?
אתה מתחבר לאיזשהו, לא, התכוונתי זה לא מיסטיקה במובן הזה שזה לא איזה סגולה, גם רוב הסגולות הן לא מיסטיקה.
למה זה לא סגולה?
מה? זה לא סגולה.
אני לא מבין כלום, אני מאדם, לא מבין מה, שאני לא מבין כלום, אני לא מבין כלום, זה לא מיסטיקה.
אתה לא מבין כלום, אתה מאמין, אתה מתחבר, אתה טוען. זאת אומרת, אם אתה לומד את זה, אתה יודע, כי כתוב, כתוב בספר של הרב עובדיה, אז אתה אולי באמת לא בכיוון הזה. אבל יש... לא כולם מיסטיקאים, לא כולם יכולים להיות בבינה, כאילו, לא כולם. הבינה זה כאילו המקום שהוא מעבר לעולם. זה כאילו המקום המיסטי, זה החירות, זה כל הדברים שקשורים לבינה. עכשיו, לא כולם יכולים להיות שם.
אבל למה אתה מסביר
את
זה? למה אתה מסביר הפוך ממה שאתה אומר? שרק מי שיתאם באמת מטעם פנימי של ההשכלה, שלא ההשכלה במובן
המקצועי,
של הזוהר ו...
כי הדיבור פה הוא דיבור מאוד כללי, ואני מסופק עם... וגם אין לי בעיה להסביר כמוך, אתה יכול, אם זה עושה לך טוב אז אני בסדר. אני חושב שאם אתה מנסה להפוך את זה למשהו שיהיה כללי, הרי יש פה קפיצה, אמרנו, בהתחלה זה נשמע שהוא עדיין בתוך השיח אפוקליפטי. הוא אומר לך, דע לך, שתי אפשרויות לזכות להיות בבני האור הנגלים. אפשרות אחת זה לשמוע אותה עליך כמו צריך. אפשרות שנייה זה ללמוד את הקבלה. אבל בסוף הוא דרמטי, כי בסוף הוא אומר, הוא בגיד העתידי ישראל למית המילה הזה חיי, וכו' וכו', יפקום ברחמה, ודבר על הרחמה הזה עוד שנייה. אוקיי? אז אני חושב, אז, אם הוא לא מדמיין, זה פירוש אפשרי, שלעתיד לבוא כולנו נהיה לפחות קצת מיסטיקאים. ואני חושב שיש פה משהו שהוא יותר, הוא צריך להיות יותר כללי. והטענה היא, אני לא טוען שבן אדם שעושה את זה כמצוות אנשים מלומדה, אבל בן אדם שאיכשהו מתחבר לאווירה ולרוח, שהוא לא מגיע, הוא לא נמצא באמת מעבר לעולם הטוב והרע, אבל זה משהו שהוא מרגיש אותו, הוא אינטואיציה כלפיו, הוא חושב עליו, הוא מסתובב אליו אולי, זהו, זה נראה לי שזה כאילו מה שאמור להספיק. כן.
אני רוצה להבין מאיפה החלוקה הזאת, כאילו, מאיפה בכלל החלוקה בין האלה ש... בני אור ובני חושב, כאילו, האלה שכן ואלה שלא.
עכשיו, המטרה הסופית שלו זה להתגבר על החלוקה.
להתגבר איך שכולם יהיו, אבל הוא אומר,
אתה שואל אותי מאיפה זה, אתה הגעת פה לא חדש איתה, אתה נמצא אותנו בכל המפגשים, ואתה יודע יותר מאיפה זה מגיע. זה מורשת מאוד, שיטה בתנך. וממשיכה בבית שני, ואין אותה ראין על הרבה ביטויים.
אמרו את הכל. התנך הוא דיבר על היהודים, אני לא יודע.
בסדר, אבל
פה זה...
שוב, יש סכמה שהיא אומרת מה זה הגאולה? הגאולה זה יום השם הדין הגדול והנורא. ואותם אנשים שהם יהיו בריאחי, הם יגאלו. זה רעיון שהוא בוודאי ממש לא ממציא אותו.
כן, אבל מרגיש את מי ש... לא, זה כאילו על הקבלה, מי שאימן את זה, שזה עוד קומה כאילו.
בסדר, זה לא חידוש כזה מרהיב. החידוש המרהיב שהוא פותח פתח לצאת מהמסגרת הזאת. הוא יוצר אפשרות לגאולה שהיא גאולה באהבה. תפקול מגלותה ברחמה, באהבה. כן, וזה דבר מופלא. עכשיו, דבר מופלא הוא לאחר גם דבר חדש. כאילו, הרמב"ם אומר, יצאו מהגלותה בתבונה. יצאו מהגלותה בעזרת איזשהו מלך שיצליח לגרום להם להגיע לאיזשהו רמה יותר גבוהה. וזה נסתם יהיה בכפייה. אבל פה יש משהו שאני חושב שזה באמת משהו מאוד מיוחד. כאילו, על האפשרות ליצור איזשהו סוג של אווירה אחרת. וזה מספיק. זאת אומרת שכל הגאולה לא תהיה. עם יסורי גאולה, עם יסורים ממרקים, עם יקפית את המשך כל הדברים, ולא יהיה טבע ולא יהיה חמיני. שזה יהיה באהבה, זה יהיה בכיף, יהיה בראש טוב. אני מסופק אם דבר כזה באמת יכול להיות, אבל לפחות זה מה שמתואר. הגעת בדיוק בדקה הנכונה. מה?
זאת
אומרת, דבר כזה יכול להיות נכון? מה? כי בעולם שלנו אין... אין מתנות. זאת אומרת, מי שטרח בעבר שבת יוכל בשבת.
אבל הגאולה זה משהו אחר, שהוא שונה מהטבע.
אבל הוא אמור להגיע. זאת אומרת, שוב, הגאולה בשבת.
אולי זה משהו ששונה מהטבע, ולכן הוא כן נגיע באהבה. ברור שזה נגד מה שהמוראי.
אבל הגאולה זה תודעה אחרת, זה הוויה אחרת. איך היא תיווצא בלי איזשהו סוג של עבודה שמכינה אותך לדברים האלה?
אבל
זה
מאוד הגיוני, כי אם אתה מצייר לדבר אדם שקורא, כמו שאמרת, שאני אומר זה שקורא, זה מנ פחות תופס, ראינו את הערב איזשהו בעצם עדיין זה לא שזה שהוא קורא, אלא שהוא קורא בביטול לזה שהוא בעצם כבר חי בקהילה, שכל התודעה שלי תודעה אחרת. אז במקום להכין את עצמו במובן הרק שהוא עושה עוד מצוות מצוות, אבל גם חי בתודעה שקשורה לקדושה, כאילו בעצם זה ש...
אבל אתה אפילו יותר... אתה יותר מחנה ממני אפילו. אתה יודע למה? כי להגיע לתודעה הזאת זה רוח על עבודה.
לא בטוח, יש דברים כמו שאתה אמרת על העבירה אחרי לדוגמה, יש דברים שאם נוסעים נצאו לו, אבל נמצאים בעשות של התרבות שלי, יכול להיות שהרבה נצאות שעזור.
כן, כן, מהחופים, אני לא... נו, ואיך זה... תראה, בואו נזכיר פה את הרב שגר, אבל אמרו, איך יש תקרא, באה בהתעוררות הזאת של ה-New Age וכו', וכל מדפי הספרים האלה, הוא ראה בזה באמת איזה סוג של התנצלות משיחית כזאת. אבל אני לא יודע, אני לא מרגיש שאנחנו... אני, נכון, השתחרנו מהמבט הרציונלי, אבל אם השתחרנו לה, אתה מבין, הנקודה של הבינה היא נקודה מאוד עמוקה, ואני לא רואה את עצמי, אני לא מרגיש לפחות. זאת אומרת, איתכם אני ודאי מרגיש את זה, זה נורא כיף. אבל כשאני מסתובב, אני לא יודע לך שאני מסתובב בבר אילן ואני נפגש עם האנשים האלה. זה בטח לא בכל העולם כולו. זאת אומרת, אתה מבין, אין לי מילים להסביר את זה, כי זה באמת נורא גבוה, וזה סוד. אבל אני חושב שאתם דווקא בתור אנשים שאתם שותפים לסוד, אתם יודעים למה להרחיק לכם, בוא נדבר על מה שיקרה בעוד יום וחצי, וזה פורים. אז בפורים אנחנו כאילו מגיעים לבינה, אנחנו משתחררים עד אלוהי הדעת, אנחנו משתחררים מהמקום הזה, וזו חוויה מרדיתה, ואתה יודע כמה עלות וכס לא מסוגלים לסדר עם פורים. אתה יודע עד כמה פורים זה ממש יום אבל לסוג מסוים של אנשים. עוד לא נפטרנו מהאנשים האלה, אני צוחק כמובן, אני לא רוצה להיפטר מהם. אתה מבין, כאילו, זה, מה היה קורה, באמת שוב, אם כולם היו מסוגלים לשתות, אם כולם היו מסוגלים להשתחרר מהדת, אם כולם יכולים להגיע לאחווה המסודות שיש בפורים, זה באמת היה גאולה, זאת הגאולה של פורים.
לא היה מי שיסחוב את השיקום.
זה חלק מהבעיה, אבל אולי זה אתה פה, אתה מצפיע על הבעיה. אבל יש פה משהו נורא נורא עמוק, זה כאילו מזכיר לי מאוד את הרב קרליק, שזו דמות שככל שעברות השנים, אז אני יותר מתקשר לדמות הזאת, שלא הכרתי אותה לצערי הרב, כשהוא הסתובבה פה, אני מספיק מבוגר בשביל להכיר אותה, ולא אף לא טרחתי לעשות את זה, ותמיד אמרו, זה היה בגיטרה וזה, המשירים שם, שוב, פעם היו חביבים, אבל לא הפכו להיות כאילו קלט כמו היום, ומאסט כמו היום. זה באמת יהודי שהוא חי את הבינה. ואין פלא שהוא בחסד אותו עם ההיפים והמסוממים האלה של סן פרנסיסקו. כן, זה כאילו בן אדם שהוא חי בלי גבולות, בלי ארנק, גם לא גם עם גבולות הלכתיים. תראו, כשאתה עושה את זה במציאות שהיא לא גאולית, יש לה תלונות על הטרדה מינית. הוא חי במציאות של גאולה, שאין יצר רע, אז הוא חיבק. אחרי שהוא נפטר וכל הצדיקות יצאו מהארון, הוא הטריד אותי מינית. אתם מבינים מה? זה עמוק, זה לא עמוק, זה מזעזע. זה גם...
שזה ככה?
שמה? אני בטוח, לא יודע, החוקרים, אני דיברתי עם שני אנשים שהם התעמקו מאוד בעולמו ובזה, והפכו כל אבן, ואני... יש גם ספר שחבצה, אמרנו אותם הופיעו, ספר גם בעברית, וכמה שהם בררו לו, כמה שבררו, הרבה פה אנשים הסתמכו פה על עדויות לא מדויקות, עדויות שלא נמסרו משטרה מעולם, זה מאוד בעייתי. עשו לו חיסול ממוקד, אני חושב, שוב, בצדק, במובן הזה שדברים שהוא עשה, לפי בוודאי הקודים שהשתרשו של מיטו אחרי שהוא נפטר בכלל, אז ברור שהוא עשה דברים בעייתים ביותר, אף אחד לא מכחיש את העובדה הזאת. בטח אם אתה רוצה לשמור על הלכה, כשאתה הלכה פה יש איזשהו היגיון. אבל מבחינתו זה היה באמת אהבת ישראל. כאילו, הוא לא עשה את זה דווקא לבנות, הוא עשה את זה גם לבנים. כאילו, הוא באמת היה בן אדם שהיה מגיע להופעה שלו. כמובן מאחר בשעתיים, כל מעל הזמן. והוא היה פשוט עובר אדם-אדם באולם ומחבק אותו. אדם-אדם ואדמה-אדם, אישה-אישה, כן? ככה הוא עושה. זה היה הבן אדם, ויש יותר מסיפור אחד, שהוא גמר את ההופעה, והמגן נתן לו את הכסף, $4,000, שזה סכום משמעותי, ומשמעות, סליחה, אתה יכול לעזור לי, אני צריך לתת את הכסף שלנו ביד. אבל הוא נפטר אפילו, התלמידים שלו עשו כסף לקטע, לא אפילו כסף, וזה לא היה לו כסף. זה דוגמה, אז כאילו, נכון, הוא הוא חי במציאות ובמקומות שהיו הרבה אנשים שניסו לפחות לחיות כך. אולי זה באמת, אולי זה קריקטור, אני לא יודע. אבל האם כל העולם הפך את זה? ושוב, ומי שלא, אז הוא נעשה בן אדם. כאילו, מה... אני בקהילה שלנו, עשיתי, אני ועוד חבר שלי ניסו לארגן שבת יורצת לרב קרליץ. לפני הרבה שנים. יהודים, לא חרדים, מארצות הברית, בשום פנים ואופן לא הסכים. גם השיקולים לא שתיארד עכשיו, גם רק בשיקולים, הוא לא היה זה, הוא לא היה זה, הוא לא היה זה, הוא לא היה זה. זאת, אז מה זה אומר? זה אומר שלא כולם טעמו מי, אתם יודעים, רוב האנשים הם בדיוק במקום הזה של עץ הדעת טוב.
קבלת שבת אצלכם לא קרליץ?
תשמע, אני אספר לך סיפור שפעם כשהתחתן גרנו בשערי חסד. אז יש שם איזשהו שטיבל ברסלב קטן שהוא יודע שם אני חושב. אז שם היינו מתפללים.
כן, וואי, איזה מקום.
כן, מקום חמור.
אבל הצוות אחר.
לא, לא שיותר יפות, אבל לא משנה, אבל זה יפה מאוד, איזה פעם. ופעם אחת יש שם איזשהו חבר, אתה יודע, חרדי, אמריקאי, בשכונה, בהרבה כאלה, שערי חסד, הוא עשה קרה לי בך. שני אנשים ככה חרדים שיש שם, גם לא, זה קרה לי בך, לא? אני אומר לו, כן, הוא כבר מת, אז זה בסדר. כן, אז זה, שוב, וגם הקרליבך כבר נכנס לעת הדעת טוב ורע, אתה יודע, לרוטין, לנוסח. אבל קרליבך לא ראתה שיהיה קרליבך. כן, זאת אומרת, ושוב, באמת, התורה שלו היא מתוקה מדבש. ממש, זה ספר על אבן שלמה, ספר על בראשית, פשוט ספר מתוק מדבש, אין ספר כזה. כן, אבל שוב, לבוא ולומר כולנו, שוב, אז העובדה שיש כזה בן אדם, הוא פופולרי, אתה אומר, ושרים אותו, זה אומר שאנחנו זזנו קדימה. אבל האם אנחנו יכולים לבוא ולומר, ואולי באמת אנחנו גם לא נצא מהגאולה, מהגלות באהבה, בוא נודה לאמת. אבל כאילו האופציה שנמצאת פה, זה באמת, יש פה, אבל באמת, לראינו פה דברים מאוד חשובים ומאוד עמוקים. כי באמת ספר הזוהר, מבינים, הוא כאילו משחק במגרש של הרמב"ם. אבל הוא אומר דברים שונים מאוד. אבל הוא אומר, מה תהיה הגאולה? זה תהיה שינוי תודעה. כי אנשים הפכו להיות תבונים. אם הם תבונים, אז הם לא יראו ולא ישחיתו וכו' וכו', כי מלאר זה את השם. ואיפה לשלוט בהם, איזשהו מלך פילוסוף, לא בכוח, כמו שאומרנו באיש הילוד א', וככה וככה וככה. ופה יש משהו שהוא נורא נורא דומה, הוא אומר שהגאולה זה שינוי תודעה, אבל זאת לא התודעה הזאת. זאת לא תהיה התודעה רצויות. גם לפי הרמב"ם באיזשהו מקום עם מיסטיקה, זה סיפור אחר. אלא באמת, תודעה של בינה, תודעה שהיא מעבר לטוב, לטוב ולרע. ושימו לב, בקלות רבה, מעבר לטוב ולרע, זה ניטשה פינת סיפי פנחס שדה. אם אתם מבינים למה אני מדבר. וזה לא השם רושע, אוקיי? זה דברים ידועים. כן, אדם שאומר, אני איש הרוח, אוקיי? אז אני אשתמש וזרוק.
ציפר, יש בני ציפר, יש לו ציטוט שהוא אומר שהוא כתב על מייל גולן שהאומן צריך את לחוות את כל חוויות החיים, גם אלו שכוללות משגל עם הריצות צעירות.
אז עוד פעם, שוב, זה הנקודה העדינה. אם אתה נמצא בעץ החיים, אז זה לא שאתה פוגע וזה מותר לך. זה לא פגיעה, זה ברור שדברים כאלה לא יכולים להיות. כן, אבל שימו לב טוב, זה לא שורת הדין. זה לא עולם ההלכה. כי עולם ההלכה הוא עולם שמטפל בהצלחה כזאת או אחרת, אבל אין ברירה בעולם הטוב והרע, עולם היצרים. שוב, ותראו את התיאור פה, זה תיאור מאוד דיני. יש פה אישה וזוג טובים ונחמדים וזה, ויצרם בכלל אז הוא הורס פה את הכל. צריכים לטפל בזה, לזכח בזה. כאילו, האם הגאולה יכולה להיות דין? זאת לא תהיה הגאולה. אתם מבינים? כאילו, תראו את ההיפוך שמתחולל פה. זאת אומרת, כן, ככה יהיה גם לעתיד לבוא, זה יהיה כמו בסוטה. יבחנו את האנשים. זאת תהיה גאולה, אנחנו נשמח, נגיד, איזה כיף, אלה מתו, אני מהטובים? אני אעבוד את המבחן הזה בשלום. לא, יש אפשרות אחרת, שזה אפשרות של החסד, זה אפשרות, אבל...
אופציה דתית מלאה.
כן, יפה, אהבתי את זה, יגע, תודה. היא מניבה, אבל בינתיים לפחות בוא נודע על האמת, עוד לא הגענו אליה, אבל אולי עוד נגיע, אולי אתם תדאגו לקדם את התודעה, אתם תהיו המשכילים שיזהירו כזוהר הרקיע. תראו, אבל שימו לב, ספר הזוהר זה משהו מופלא, כי הרמב"ם לא כותב בספר הזה נצא מהגלות, למרות שהוא כן חשב כך. יש פה תודעה עצמית מאוד מאוד חזקה, מאוד תקיפה, שאומרת, זה, את הספר הזה, הספר הזה יוציא אותך מהגלות. זאת אומרת, הספר הזה הוא לא התורה הרגילה, היא לא התורה ששמה פלסטרים, הספר הזה הוא תורת משיח. כן, זה הנקודה, זה הנקודה המשמעותית. מחשבות, הערות.
זה מה שהתכוונתי כשאמרתי שזה משהו חדש שלא מצינו, כאילו. שזה רק חלק מ... זאת אומרת, מי שילמד את זה, כאילו. זאת אומרת, כמו בני אור בני חושך, אז...
אני אומר, זה לא...
אני אומר,
זה בא לשבור את הדיכוטומיה של בני אור בני
חושך. זהו, זה כאילו כן, זה, אבל אני אומר שזה משהו חדש, שזה... הוא אומר, בוא, אתה תלמד את הספר הזה, ודרך זה הגאולה. זה הכוונה שכאילו, שמי שלא בפנים, מי שלא פה, הוא לא יגאל את
זה. לא, אמרתי אותו, זה, אתה אומר, זה נכון עד משפט אחרון. משפט אחרון, הוא חוזר. אתם יודעים, ישראל היא לטעם, לטעום. זה לטעום, זה לא לגמרי, זה לא לאכול. הוא טוען שיש פה איזושהי רמה יותר בסיסית, אבל היא תספיק בשביל באמת ליצור גאולה שהיא לא גאולה אפוקליפטית, היא לא הגאולה האחרת, היא גאולה של החסד. כן, אני מצביע שזה לא פותר לנו את הקושי, כי באמת השאלה מה זה נקרא לתקום. ואיך עושים את זה, ואיך אדם מגיע לעובדה הזאת. כן, אבל פה יש טיעון שהוא טיעון שהוא מתגלגל איתו, שהוא דומה לרמב"ם והוא הפוך מאחר. הרמב"ם אומר, רק נהיה רציונליסטים אנחנו נגאה. הוא אומר, רק נהיה לא רציונליסטים אז אנחנו נגאה. נחיה שוב בעולם המיסטי הזה של הבילן, שזה אלמא דחרו, שזה מעבר לכל המגבלות וההגבלות שהם במקום הזה. ושוב, היזהרו מהאנשים שחיים במקום הזה. כל עוד אנחנו באמת נמצאים בעולם ששולט בו התורה. זה בעייתי, זאת אומרת, אין ספק, יש פה מתכון שהוא מתכון מאוד רגיש, המתכון הזה. כי הרמב"ם בוודאי לא הציג כמעט אף פעם תפיסה של מת, אולי קצת, אבל לא תפיסה שבעיקרה היא מעבר לטוב עליו, לא תפיסה שהיא מעבר לטוב עליו. אז מה זה אומר? אלה שאלות באמת...
זה בספר הזה יצאו מהגלות, זה לא עובד, כי התפיסה של מעבר לטוב עליו זה עניין בתכונה. כשבאדם מתכונה של טוב ורע לומד ספר כזה, אז הוא הכניס לי אותם מושגים של טוב ורע.
אתה צודק, נכון.
הרי שזה הדעת, זה לא...
אתה צודק, אבל אתה קצת פסימי מדי, כי יכול מאוד להיות, זה חבר'ה גם אמרו את זה, כשאפשר לבאדם כזה שהוא מגיע להפריך, לצורך העניין. ישיבה שבמובן מסוים היא מעבר לטוב ורע, במובן מסוים. אז כאילו יכול להיות שהוא מגיע איזשהו דעה, זה ליטפק כזה למסיבת פורים. הוא כן פתאום נכנס, בכלל אומר, מסתכל בצורה אנתרופולוגית, זה צולע פה וזה עושה ככה וזה שותק כמו זה פסיכי. פתאום הוא נכנס פנימה, פתאום. זאת אומרת, אם אנחנו ניצור מסה קריטית כזאת של אנשים שחיים ככה, איזו קהילה היפית כזאת. אז לך תדע, יכול להיות שאנשים ידבקו, גם הרציונליסטים המסכנים האלה, ידבקו בדבר. זה נראה להם את כל שעליו הסיפור הזה. הסיפור הזה עובד. ודרך אגב, איפה לזלזל בעוצמות, הספר הזה הוא לא ספר איזוטרי. הוא ספר שאתה יודע, השפיע על המתנגדים, על החסידים, על ענפים שלמים ביהדות, הוא השפיע. זאת אומרת, הוא לא, הוא הרבה יותר משפיע מספר הזוהר לצורך העניין. מסכים איתי, זה באמת, ספר הזה, ספר מספר המון המוחים, שהוא באמת שם ספר איזוטרי. זה לא ספר שלומדים אותו בין מנחה למעריב ומחלקים בפים. זה לא. אין לו השפעות על ההלכה, אולי ספורות. זאת אומרת שאתם יודעים שהרמ"א פותח את השולחן ערוך בעצם בסיטוט מספר ועד המחיר, אבל בסדר, פה זה נגמר. אז ברור ש... שוב, אולי זה מה שמתזכר, הוא עשה חצי דרך. הוא יצר מציאות שבו זה לא פסיכי להאמין בזאת, זה לגיטימי בדברים האלה. אבל האם הוא הצליח ליצור איזה באמת מציאות של כלל ישראל, את כלל העולם, עוד יותר.
אם אתה מסתכל על הזוהר, הדברים שהשפיע על הערים, על החסידות בהמשך, כל הכבוד שברמות שונות או ברמות שונות, אין כמעט משמר ישראל שלא משפע מיותר מיותר פחות.
לא, אתה תגיד, זה מה שאמרתי לפני שנייה, אבל פה אתה מגזים. לא, כי יש יהודים מסוגים שונים, לא מעטים, שלא יש פה כמו מי? המתנגדים שהם לא, המתנגדים הלא תמיד יעדים.
אורתודוקסיה
אשכנזית
האירופאית.
לא, לא רק זה. תשמע, היו ציבורים מתנגדים מאוד מאוד גדולים. זה בערך 40% בערך מהעם היהודי
לפני השואה.
נכון, בסדר. שהם לא היו, לא חסידי אגרה, שהייתה קבוצה מובחנת, ולא חסידים.
אבל הציבור
הייתה
היום בארץ,
המשפעה הזאת, אני מסכים. כן, יש חדירה, כתבו זה מחקרים, יש חדירה מאוד מאוד גדולה של הקבלה לתוך המיינסטרים החרדי הליטאי, הלוגראי. תופעה מעניינת בפני עצמי.
מי אלה בעצם?
כמו הבחן קניאסקי, כמו אנשים מהסוג הזה, שהוא דמות משמעותית. ובוודאי דמויות כמו הרב אליושיב, הסבא של הרב אליושיב. זה נכון, זה תלמידי הגר"א, אבל גם חוגים שהם לא, גם חוגים שהם לא תלמידי, חתונות שתיקים זה לא, אבל בהחלט אצל חוגים לא מעטים, שוב, זה נכנס דרך בעלי המוסר, יש לזה המון המון ענפים שזה נכנס. אבל אני אומר, במשפחה שלי, במשפחה דתית לאומית רגילה, אני חושב שרוב האנשים, אני מניח שבקשים שאני בעצמי משוגע, אבל אולי חצי משוגע, יש לי מסתכל מסתכל באקדמיה, אז אולי לא, אבל בוודאי. שאם יבואו לפה, הם יראו את כולכם בתור טמבלים, לא יודע, משוגעים ומזכרים. אז כאילו, אז לא כבשנו את כל העולם, בוא נודה בעובדה המראה הזאת.
זה יש רצף, אני.
כן, מסכים.
אני, אני. אפילו בלי לראות קבלה, מושפע מה...
כן, אבל עוד פעם, אבל הליטאי זה אבא והאימא של את הדעת העברה. הוא לא הסכים לשחרר מהסיפור הזה, החסיד הסכים ל-70 שנה, ואחר כך הוא חווה חברה ונהיה ליטבר לצורך. תקראו את המהלכים של בית ישראל בספרו בית ישראל בכל מקומות, בפנחס, במטות, בשמות. תראו, הוא אדם שהוא חרדתי מהעמה. כאילו, מה זה כל ההלכות הנוראיות האלה של גור? שגם הם התפשטו גם הרבה חסידיות אחרות. היום כל החסידות הקטנות הולכות בשיטה, רובן הולכות בשיטה של ככה. מאיפה זה מגיע? זה באמת היה יהודי צדיק, הוא אמר, אני מסתכל לי מהחלון ואני רואה את הפריצות. אנחנו נהיה פנחס, אבל כמו שהרב שגר אומר, הקנאות שלנו תופנה פנימה, לא תופנה החוצה. לא אלימות. ולכן אנחנו נסרף את עצמנו. אוקיי? אז זה טוב, זה עץ הדעת טוב ורע. החסידות התרחקה מיליארד קילומטר מעץ החיים, בואו נדע את העובדה. כמו שהרב קוק ניסה לאחוז בעץ החיים, ומה קרה לתלמידי התלמידה? בכותרות עכשיו, נכון. אז אני צודק, אבל אני חושב שבשביל זה אנחנו לא... יחדתי בכלל רק את הקטע הזה, בא לספר, יתלו מהגיד אותם, אבל לא נפה את כל ההקשר. אנחנו נושאים רציניים, אנחנו מבינים שסיפור טיפה יותר מורכב. לא סיפה, לא טיפה, המון, הרבה יותר מורכב. כאילו, רובנו נמצאים במקום הזה של הסוטה. נסי ישראל היא סוטה, כל אחד סוטה, ושוב, מבחינת החרדי, האויב שלו זה כבר לא זאתי בתל אביב שלו עם גופיה, הוא בכלל לא רואה אותה כבר. זאתי השכנה ששולכת עם חצאית עד פה ועם גרביים 20 דניר ולא 40 ולא בקיא במספרים, זה הפריטיס. צריך ללחם בזה, זה אנרגיה של סוטה, צריך, אתה בא מהמערערים, זה בדיוק הפוך, זה אין פה, אין פה את הרחים. הרחימו זה המקום של הרב קרמל, שכולם צדיקים וכולם נפלאים, והאור הזה זה האור שיחייב אותם. זה המקום שאין בו ציווי, כי הציווי הוא מכשיר. רואים את זה, זה הסיפור של הצרה, אתה יודע, מה אתה לא לאכול, אז הוא אחד. עץ החיים לא אמרו לא לאכול, שזה לא אחד מזה. אתם מבינים? זה הוויה דתית אחרת, אם חלפה לכל הוויה דתית, הוויה של עץ החיים. נגיד שהתקרמנו אליה באיזשהו אופן? לא. אנחנו הרבה יותר רחוקים מהם שלפני 200 שנה. אוקיי? אבל אפשר, הגאולה יכולה לבוא בכל רגע.
למה יש שם רחוקים
לפני
200 שנה?
מה?
למה אתה חושב שיש
שם רחוקים? כי תראה מה קרה לחסידות. תראה מה קרה למקובלים. תראה מה קרה לכם בדרך רב קוק. כאילו, אותם יהודים שהם ניסו לחיות בצורה הזאת, בסופו של דבר, במקרה הרע נידו אותם, במקרה יותר טוב פשוט אמרו אוקיי זה יעבור לנו וזה עבר לנו. הרי אם אני יודע ש סיפור מדהים, זה מופיע בספר של הרב אופי. כשהרב קרא לי לפני לא הרבה שנים, אז מישהו לא קורא לו בדיוק, אבל הוא זמר חסידי כזה מאוד צבעוני. ליפה, ליפה שנצר, בדיוק. כתב מאמר בחדרי חדרים או כיכר השבת, כיכר השבת אני חושב דווקא, על הרב קרא לי. אז הוא אמר, תראה, אנחנו לא כך אוהבים אותו, כי יש עליו אירועים. אבל הוא הביא, תצאת מאחד מהוגים החסידיים, שאומר שבין הצדיק צריך קצת עבירה בשביל כאילו להתחבר אליו. אז הוא אומר, אולי גם הרב קרא לי בך זה היה כך. טוב, אז פסימו את זה בכיכר השבת, אז זה בכל אופן יפה. אבל כמה אנשים באמת חותמים על האמירה. ואם היה כותב את זה במקור ראשון, אז בכלל הארץ אתה רואה. בוא נעד שוב, ואני לא אומר שוואי, נהיינו טיפשים, אנחנו לא נהיינו טיפשים, אולי באיזשהו מבוא נהיינו ריאליסטים, אומרים, תשמע, אנחנו לא שם, אנחנו לא שם. אנחנו נשחרר את המושכות, יהיה פה סדום ועמור. כן, שוב, זה גאולת הברון מנחה אותנו, במובן הזה שאתה כאילו אומר, מה תהיה הגאולה שאנחנו נחיה בעץ החיים, אבל גוף העובדה שנוכל לחיות שם, זה אומר שאנחנו נהיה כבר גאולים. אני מבין את הבעיה. והפתרון לדבר הזה המיסטיקה. הפתרון זה באמת להתעלות לעולם הזה. אבל אני פשוט בתור חוקר מיסטיקה. אני יכול לומר, גם קצת, בסדר? אני יכול לומר שזה לא משהו שנולדים איתו, זה לא משהו שכל האנשים נולדים איתו. ויפה, אני חושב שאזי אמר, שאנשים יקראו את זה ואת הקטע הזה בעצמו, יכניס את זה לתוך פרמטרים של טובה. אני
חושב שאולי שם סיפור לפני 10-200 שנה, כאילו. הסיבובים שאנשים עושים, אני חושב שיכול להיות, נראה לי שהעולם בגדול כן לזה כמעט, אם אתה מסמן לשני הקצוות הכי קצת, אתה קצה הקיצוני היום לפה ולפה.
אז הבעל שאתה יוצא נגד הסיבובים, ואתם יודעים ש... ומה זה היידישקייט של, כך זה נקרא, של גורים לא סיבובים? שאסור לגבר להתרחץ בבית, כשאשתו בבית?
אסור
להתרחץ
בבית.
זה מקווה. ואני הבאתי רק דוגמה שקפצה לי כאילו לזיכרון, אבל יש לי... מה? אני אומר... אתה פשוט, אתה לא חי בעולם הנכון פשוט, אם תחיה במדינה ואתה פשוט אותו, אתה דברים לא נכונים. לא נכונים. עד רב, עולם הסיגופים שם הוא חי ובועט ונושם ו...
בועט.
כן. לא, אני אומר, זה, שוב, אני אומר, אני מאוד מעריך את הרב שגר, כתב ירצה וכתב מאמר על קנאות וסובלנות, מאמר כמובן מפיפה. הוא אומר, הקנאות הנכונה זה לא קנאות שאתה מפנה את זה, זה קנאות שאתה מפנה את זה נגד עצמך. שזה יפה, אוקיי, עכשיו, אז מה זה אומר? הנה, מישהו אחד קרא את הרב שגר בריטניות, הרבה תספורי.
מה שאתה אומר מזכיר לי קצת אנשי חדש שאומרים קומוניזם אמיתי מעולם לא נוסע.
לא.
אולי זה פשוט לא
אומר את זה.
אנשים כאילו, אולי לא נבראנו להיות אנשים לפי המודל של הזוהר. כי זה לא... כל דבר שאני מכיר על האופי, על הטבע האנושי. עכשיו אתה יכול להגיד,
אני
חייב לדעת.
אני צערי הרב לא אתווכח איתך.
לא, אבל יש... לא, יש את הגישה כאילו ש... אנחנו מציגים את זה בגיל שבו אפשר ללמוד זוהר אחרי שמילאת את הקורסך, שס הפוסקים, שזה קומה נוספת נקרא.
זוהר לא, סליחה, בוא נדייק. בזוהר זה לא כתוב הדבר.
לא, לא, בסדר.
זה נוצר, זה מקבלות מאוחרות שנוצרו בעקבות השבתאות, עוד נעסוק.
כן, אבל אני רק אומר, התפיסה שזה לא תחליף, זאת אומרת, זה לא הרב קרליבך, אלא זה אחרי שאתה כל כך עמוק בטוב ורע, זאת אומרת כל כך אחוז מהמקום הנכון, כאילו האורתודוקסי, או לא יודע מה, על זה מתווסף הבינה או הזוהר.
אוקיי, ואז מה זוהר?
ואז זה כאילו יכול יותר לעבוד. זאת אומרת, ולכן זה גם כל כך רחוק, כי אף אחד לא...
או שזה פשוט מנסה, אחרי שאתה עמוק
בטוב ורע, אתה
כבר לא
יכול למצוא הרבה. זה גם נכון.
יש ספר,
שזה
מסביר, יש ספר מופלא מאוד, שאני ממליץ לכם לחפש בפח ההשפעה הקרוב ולמצוא אותו שם, לא משהו זרק אותו, ספר של מקס ברוט, שאני כתבתי את הדוקטורט שלי, שנקרא ראובן נסיך היהודים, עושה היהודים, בדיוק, שזה בדיוק עוסק בפרשה שלמדנו פעם שם. כלומר, בעיבוד ספרותי, והוא נוגע בזה, ואז הוא אומר, נכון, אוקיי? קודם כל, היהודים צודקת, קודם כל, אנחנו נהיה מאופקים ובשליטה ונהיה לחתים, ואז לא נהיה חיות טרף כמו הגויים האלה, ואחר כך באמת, ואז נוכל, כאילו, הוא מתכנע שזה המודל הנכון. והוא אומר, אוקיי, אבל אנחנו כבר עכשיו, אבל לא כבר, אנחנו עם יהודי כבר בסיפור שלך כבר הרבה שנים, אז אולי כבר, אז זה הזמן כבר לעבור, אוקיי? כלומר, אני מסכים עם מה שאתה אומר, אני מסכים.
אני לא יודע מה נכון,
אני לא יודע מה, אני מסכים, אני אומר, אבל אני אומר, זה לא...
זה נראה לי תפיסה פרגמטית.
אבל אתה מבין שזה שמותר ללמוד זה אורך גיל 40, זה לא אומר שמישהו, שכולם עושים את זה, רובם לא עושים את זה. בשביל זה צריך את המיסטיק. זאת אומרת, לכן מה שאתה אומר, זה אולי תנאי הכרחי, אבל זה לא מספיק. ורב קרליבך, אתה יודע, הוא צמח בתור דוס. הוא צמח בעולם יקי. הוא למד בישיבת לייקווד. זאת אומרת, אתה רואה ש... לכן אני שומע מה אתה אומר, אני לא בא למחוק מה שאתה אומר.
אז אולי הרב קרליבך הוא כן נכנס להגיד.
אז אני לא יודע, אולי. אני אומר, זה דורש עיון רב מה שאתה אומר. אני אומר שפעמים אני אסכים איתך, אני עדיין לא רואה את הפתרון, איך המתכון של הזוהר יעבור. זאת אומרת, כאילו, הרב שגר דיבר הרבה, תלה הרבה תקוות בפוסט-מודרניזם, זה בצדק. כאילו, הוא חשב שבאמת הפוסט-מודרניזם שחרר אותנו אל האינסוף, שחרר אותנו אל הבינה, שחרר אותנו מעיקרון הסתירה, כל הדברים האלה, שזה או-או. או שא' נכון או שב' נכון, לא אחת שניהם ביחד, הם שתמפקו. אז יפה, זו אמירה חשובה ביותר, לא תיגע בה בהמשך, כן, אבל... הפוסט בעצמו קצת שוקר. אולי מעורר אנטגוניזם, כאילו היה פה טראמפ, כאילו הפייק ניוז הזה, הוא סך לא מעורר. כאילו אדם כזה שהוא כאילו חי, כאילו חי בסרט, אתה יודע, הוא... לא חושב שהוא מעורר בנו איזה שהוא הרבה אהבה, אבל אולי, שוב, אבל אני, עיניי טרוטות, אני מוכן להודות בהשמעה הזאת, ואני לא רואה שמשיח דופק על דלתנו והוא דופק. כי אני חושב שהוא תמיד דופק. כל רגע הוא יכול, כל רגע יש את האופציה שדרכה נוכל ליישם את הדברים האלה, וזה יכול להיות באיזשהו דרך של הפקעה. זאת אומרת, זה יכול להיות איזשהו משהו שפתאום, אתה יודע, ייפתח משהו, שיגרום גם לאנשים הרציונליים פתאום להגיד, וואלה, לא, אני פתאום רואה דברים בצורה אחרת. יכול להיות שתהיה האבולוציה הזאת שיגרו, אנחנו נקפוץ לרמה יותר גבוהה של מחשבה. זה מעניין שהרבה אנשים חשבו שזה יקרה במאה ה-20, בשנת תורת הקוונטים, המוזרה והלא לוגית, ויש לך שואל את כל האירועים המפצטים שהיו ואת השואה, וכאילו הרציונליסטים תמיד נקברים ותמיד קמים מחדש.
בסוף לא, כאילו, בסוף היה
צריך לעשות כסף שלו.
כאילו,
קקר
שלו...
זה מה שמפיל אותו, אתה חושב?
לא, זה לא מקפיא את הרב קרליבך, זה מקפיא את הספיטה. כשאנשים הם אומרים טוב, אז כאילו, אני לא רוצה לזה, אני לא רוצה, לא יודע, נראה לי, כאילו, אני לא אגיע לבינה, אבל איך נראה לי שאני אגיע לבינה? זה לא למה, זה...
תראו, יש סרט נפלא, שאני אולי אבקש את מי שיראה לי את הסרט הזה, כי הוא שמע אותו, אני אנסה אולי באמת, אולי פעם להביא אותו לפה, למרות שהוא לא עושה כמו נפש, הוא מצא מאלף מאוד. הוא נקרא Hiding and Seek, זה סרט באנגלית, כאילו, למרות שהוא מדבר יותר. ומתאר איזה שהוא סוג של חרדי אמריקאי, שהוא עלה לארץ והוא חרדי כמו שם, אבל ילדים שלו חרדים כמו פה. והוא בגיל די מבוגר נהיה חוסטי על הרב קרליבך. והוא יוצא עם בני משפחתו החרדים, לוקח מהנכדים, לטיול שורשים בפולין להכיר את חסיד אומות העולם שהציל את המשפחה שלו. וזה, סרט הוא מטלטל מהרבה בחינות. זה מדהים לראות את המפגש, כאילו הוא מצחיק, הוא מגוחך, בין הילדים החרדים שלו שהם עובדים לפי ההלכה, ומאוד חשוב כאילו לשמור על הגבולו בישראל לעמי, לבין היהודי הזה שכבר נמצא במקום אחר. כאילו, אז פשוט תראה איך הם צוחקים עליו, איך הם, כאילו, זה נכון, לא, אני לא יודע מה הבעיה היא ש, כאילו, צריך לקבור את הרב קרליבך, צריך לזה כסף. כל אחד מאיתנו, שוב, אני מנסה שאני אומר, זה יכול ללכת לבני ברק, זה יכול ללכת, לא יודע, אבל אני רוצה בר אילן. וכמו בסיפור הזה מסיים בתפילה, כאילו להגיד, בוא תתפתח לעצם. בוא תעשה לנו שבת, בוא כאילו, תבוא לסייע, תבוא, לא יודע, מה, לא יודע, כאילו אני לא שואל את האפשרות הזאת, אנחנו צריכים לה, כמו שהחבנדיקים מניחים תפילה. כאילו, אפשר לומר ש... אפשר להאמין ש... פה אני יכול להיות ישראל, נכון? משה, סליחה. אני, פה אני חולק עליך במובן הזה שאני, הטענה, אנחנו לא פה, היא טענה, שוב, במובן הזה אני מסכים עם הקומוניסטים המעצבנים. במובן הזה שיכול להיות שהם היינו עובדים בצורה יותר נכונה, יכולנו ליצור את הקומוניזם הנכון. זאת אומרת, טעינו במובן שחשבנו שלוחצים על כפתור או מביצים הכל, זה הקומוניזם הגיע. פה טעינו. אבל זה עוד לא אומר שאני לא יכול לחנך אנשים בקומוניזם נכון. אני כן מאמין באפשרות הזאת, למרות שאני לא יודע איך עושים אותה. זה כאילו אני חושב שאפשר להתאים את האנשים לעץ החיים, אני חושב. לא ניסינו מספיק להגיד שזה בלתי אפשר. אבל מה שבטוח זה לא קורה לבד. זה דורש איזשהו מאמץ. אני לא יודע איך הוא נעשה אותו מחר בבוקר. טוב, אוקיי. תודה על הדיון המעניין הזה, ועכשיו בוא נקרא את הקטע הראשון. ואחרי זה תגיעו מספיק דוברי הערמית, יש לנו עוד 5 דקות בשביל לקרוא את שאר הקטעים. ואולי בכלל יביאו אותם בשבוע הבא. פתח ואמר, כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך. בכל עץ או לארץ ברוכים ובצים ומוצא אוכל. ובמהר שלח לה, תשלח את האם. היקרא, חוקים נראה. ויוחד מפקודי אורית הגנוזים, מהחוקים הגנוזים של התורה. מצוות התורה הגנוזים. ואנן, אית לנו לנבי, רד את אורית הגנוזים. שבילים וערכים, שבילים ודרכים, ידיען לחבריה, בינון קלטין ותלת שבילים דאורייתא, זה מרבד את טבעות חוכמה, זה מפורסם בקבלה. אמר רבי שמעון לרבי אלעזר ברי, אלעזר, בזימנה דיתאר מלכה משיחה, כמה עתים וניסים אחרנים יתארון בעל. אז אני לא יודע מה זה פה העתים הזה שהוא מדבר עליו, אבל מה זה ניסים אנחנו יודעים. אותות, אוקיי, אותות, נכון, כמה אותות וניסים יתארו בעולם, בוא תראה. בגינתא דאנה דלתתא, בגינתא שלמטה. אית אתר, יש מקום מסוים, חד, גניז ותמיר. אתה לא התיידע. והוא מרקמה בכמה גוונים. עזוב, זה אומנות, זה שירה, זה פשוט נפלא. והוא רקום בכמה צבעים. ובגניזים, אלף אכלים בכיסופים. ולתמן דאיל והוא בא משיח, חוץ מהמשיח. דאיו קאים תדיר בגינתא דאלה. וכל גינתא מסחרא ברתיחין שגיאין לצדיקאיה באיזשהו. מחנות שלמים של צדיקים. משיח קאים עליו, הוא המפקד שלהם. אבל כמה חילים ומשארים ושמתים את הצדיקאיה, תמן. ראשי ירחי, ראשי הקודשים. בזימני, במועדים, בשבתי. משיח על באהו אתר להשתעשע בכל עינון החלים לגב. כל אותם החלים, מכל הנשמות הצדיקים. לגב מכל עינון החלים, התאתר אחר. תמיר וגני זה לא יודע כלל, זה יקרה עדן. זה לא גן עדן, זה העדן. ולת מן זה יחיל למין דנה, נכון, פתעתי. משיח, הגניז או הפוך, התגלה לבר סחרנאי הדהו אתר, עד התגלה לי חד אתר דאיקרא כן ציפור. ויהו אתר דקריז עליה שמכריז עליו, והוא ציפור דהתאר בגינתא דאנן בכל יום. והוא אתר מרקמן דיוקנין. פה אין גוונים, סתם גוונים, אלא יש... את הפרצופים, את הדיוקנאות, שכל העמים דרכן שהוא עלו את ישראל לאהבה שלנו, כל העמים שמתעסים על ישראל להעתיק להם, או להוציא את, לקלל אותם. העל בהו אתר, זקיף אנוי וחבי אבהן, דאלין בחובן בית אלאה, עד חמי לרחה, דמאה באמפה, בדמותיה בפניה. וכשבריחו, מנחם לה ולא צביעה, את לא רוצה לקבל את כל התנועה, קבל את מר, מנה לכם על בנה. כדי, אז, משיח ערים קלי ובכי, קלים קולו ובוכה. והזדעזב כל גינתא דעדן וכל הצדיקה אלה תמל גאו בכו אימן. גאו בכי, גנתניאנה, הוא בועה ובוכה פעם שנייה, והזדעזע הוא רקיע לגבי גינתא 1500 ריבו משריה נילאים, עד דמתי לגו כיסא הקבוע. כדין, כשבריחו רמיז להו ציפורה, ועל להו כן דילי, ויאת ולגבי משיח. עד עכשיו רק משיח יושב כאן ציפור. עכשיו באה הציפור הזו, הציפור העליונה, ויושבת עם המשיח. וקרי מדקרי, ויתאר, מדי יתאר, אה דמיגו כרסאי הקדישה, וכרסאי הקדוש, עיקרי תלת דמנין, ההוא כן ציפור, ומשיח, וכולו צלקין לאלה, ואומי לא נקודש בריחו, לאברה, מלכו חייו המן אלמה. על דעת המשיח, ונקמה נקמין ישראל. עכשיו המשיח אומר, יאללה, עכשיו יוצאים מהכן ציפור הזה, יורדים לעולם, ומכסחים את כל המלכים הרשעים בעולם, ונקמים כמו ישראל. בכל עינים טובבן, טובות, זמין כשבוך לבית עומד לעמל, עם ישראל. ואז ותם, הוא כן ציפור, הוא משיח לדוכתי. ותם משיח והתגניז. גאו אתר כל מתקדמים, כמו מקודם. ובזימנה דהתאר, כשבריחו להתקל על מין, והתנהירו רטוון דשמיה בשלימו יו בהי, כתבר בהי, למרות כולה בשלימו, חד כדין, התאר חד כוכבה דחלה, אמצע רכי, יזוז, יצא כוכב בכלות הקדוש ברוך הוא, באמצע הרקיע, כגון, כגוון, הגוון, 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 להיט ונציב בימם על עיניהם בכל אלמה ויקום חד של הוב על אש מצד הצפון וכולי. סוף סוף הקטע הוא באמת הולך למקום, שוב אמרנו יותר, איך נקרא לזה, יותר היסטורי כאילו, שאומר שלפי הסימן הרבע הזה ויקרה הרבע הזה אז תבוא הגאולה. כן, אבל יש פה שתי נקודות שבאמת בקצרה רבה רוצה מסיים, אני רוצה לעמוד. נקודה הראשונה זה כאן ציפור. מה זה אומר לכם? מה זה כאן ציפור? מה זה, מה זה מסמל? מה זה אומר שמשיח יושב בקן ציפור?
כאילו אחרי התיאור הזה אין מה להוסיף, כאילו מה זה כן, יש מה, יש להוסיף מה המשמעות של זה.
כן, מה המשמעות של זה?
לא, זה מיליון דולר.
זה שירה, מה השירה הזאת אומרת?
יש פה כמו קורה מותק מהעולם.
יפה, אוקיי. מה עוד? למה משיח חושב שם?
כמו המשכן של הרוחניות, של הדבר שיכול לעוף.
נכון.
אבל זה המקור של זה, שם הוא גם.
כן, יש לו, הוא כן מסתכל מלמעלה ויש לו את המסוגלות לעוף ולהגיע לקו. הוא ציפור.
מה זה עוד הוא מסמל? כן, יפה. אני מתגבל שפה משהו מאוד שבור, משהו מאוד חלש, כאילו, המשיח הסובל, נכון? הוא בוכה, הוא לא דמות גברית, הוא לא דמות מצ'ואיסטית. זה לא דוד הראובני. יש פה משהו שברי, כמו אפרוח כזה, שנמצא בתוך הקן. הרב קוק מסביר, אתם מכירים את זה בפשוט לפי הבעיות הקודש, כאילו המשיח כאילו צריך שיתגרו עליו, כאילו זה תהליך היסטורי של הבשלה, לא יודעת אם זה, טוב זה ודאי פירוש לא יותר גרוע מהפירוש שלנו, אבל אני לא יודע אם אני ככה רואה את זה במבט ראשון. מה בעצם כאילו הראייה פה שפה נמצאת מחבר את זה לדברים הקודמים שאנחנו אמרנו. הגאולה היא סוד. המשיח הוא גנוז. הוא גנוז באיזושהי הוויה רוחנית, שהוא יביא להם כנפיים, אני מתכוון, זה ממש. המשיח הוא כאילו משתעשע. הוא בוכה. וכאילו הגאולה היא תבוא ברגע שהמשיח באמת יפוס כנפיים והוא יצא מהקן, שהסוד שהוא שברירי, הוא עדין, הוא רוחני, הוא יוכל להתגלות. זה מאוד יפה, כאילו זה הדימוי התנכי הזה באמת של המשיח, שהוא לא חזק, הוא לא לבשבת פיו ימית רשע וכל הדברים האלה, אבל זה להתגשם בצורה מאוד מיוחדת. זאת אומרת, זה לא דמות כאילו, זה נביא כזה מאוד, זה דמות של איסות כזה, של אדם שהוא כאילו כזה ידמיין אותו בתור אדם ככה מאוד מאוד עדין, מאוד מיוחד, מאוד רגיש. תחשבו, תפלו לדבר אתכם על זה שהוא מישהו ככה, הוא באמת מאוד רגיש, הוא מאוד עדון, עדין, הוא מאוד סגור, שאדם כזה פתאום יהיה המשיח. זה מיוחד.
דוד
המלך. זה דמות שהיא לא דומה לדוד המלך, כמו שהמשיח של ישעיהו לא דומה לדוד המלך, אני חושב. כאילו, אולי הוא דומה לדוד של תהילים, הוא לא דומה לדוד הכובש, למרות שהוא יכבוש. זה הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה, שבזה נראה את דבר די מיוחד, למרות שיש לדבר כאן מקורות קודמים, שלמשיח יש שתי עבודות. יש לנו שני שלבים. בשלב ראשון המשיח בא למקום, שזה ככה באמת מתחבר לגאולה האפוקליפטית. ואחרי שהדבר הזה יקרה, הוא חוזר חזרה. ורק מתי שבאמת הקדוש ברוך הוא, ופה מתחילים למסר הקודם, שהקדוש ברוך הוא יתקן את העולם, ואותיות י' ה' ו' ה' יתחפרו, שזה הלמעלה ולמטה, וכל הדברים האלה, אז באמת פתאום יבוא המשיח.
וגם
מזכיר
את
העניין
שמשיח בן יוסף ומשיח בן דוד, למרות שזה לא מחולק
פה לשני... כן, המושג משיח מופיע המון בספר הזה, אין סוף. מופיע אלמין ועשרון. כן? אבל פה זה נראה לי משהו קצת אחר. זה אותו בן אדם. זאת אומרת, יש את המשיח שהוא, תגיד, הוא הרוף, הוא כאילו ה... כאילו, אני כאילו מצליחה על התרגום הציוני שנכם אני עושה. קודם כל, תוקם מדינת ישראל, כאילו... נכסח את האויבים שלנו, זה שלב ראשון, רחל בכתה אותם מדי. אבל אחרי זה המשיח נעלם, זאת אומרת, הרוח הגדולה הזאת היא נעלמת. ואז אנחנו באמת מחכים למשהו שהוא יותר גדול.
טוב, ממש איפה שאנחנו נמצאים בו.
מה?
ממש איפה שאנחנו נמצאים בו, אם כבר הולכים עם הפירוש הציוני ככה.
כן, שאנחנו אולי באמת במעבר של ה... טוב, אז אם תראו את הכוכב האדום, אז תגידו לנו. טוב, תודה רבה לכולכם. בשבוע הבא אני מקווה, שוב, מתי שזה לא יהיה, יש עוד שיעור אחרי שבוע הבא, אז אתם בחופש ש... מה? יש שניים, אוקיי. אני חייב לדבר עם הרב נועם. מה? לא שמעתי, אני לא יודע מה הרב נועם, אולי הם יחליקו עדיין,
לא, לא, לא. אם כן, אני רוצה. אתה תקן פה. 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 אתה תקן פ